אנחנו עסקנו בשיעור הקודם במשפט שלמה, ולמעשה אם נסכם בשתי מילים את הנושא של משפט שלמה, ושוב באותו מבט שהסתכלנו עליו על בכלל על ספר מלכים, או בכלל על סיפורי שלמה, המבט הוא מבט כפול. כלומר, כשאתה קורא את הספר אולי רק להודיע שם שלא תוקעים כשראש שנה שחל בשבת. אז כשאתה מתבונן בפרקים בצורה כרונולוגית, בצורה מסודרת, אתה בעצם בתחושה המוצדקת מצד אחד שיש כאן שיא ששלמה מבטא. בנושא הזה של מלכות בכלל וחוכמה ומשפט ובניית בית המקדש וכולי. מצד שני, כשאתה מסתכל במבט רטרוספקטיבי מאחורה, אחרי שאתה מכיר כבר את פרק י' ויודע שהממלכה מתפצלת ונשיו של שלמה עובדות עבודה זרה וכולי וכולי, אז אתה מחפש את הסדקים ומוצא אותם כבר מההתחלה. והסדק הראשון שדיברנו עליו היה למעשה הניסויים עם בת פרעה, והסדק השני אפשר להגיד גם מתבטא ביכולת המשפט. מצד אחד זה יכולת עצומה, מצד שני היא לא לגמרי מתאימה לכלים האנושיים של שפיטה לפי כללי הדין, אלא יש פה איזשהו משהו אולי משיחי, משהו בעצם בקנה מידה שהוא רחב מעבר אפשר להגיד למציאות הזמנית המקובלת. ומכאן אנחנו עוברים, אחרי שסוף פרק ג' מסיים במילים או פרק ד' בעצם, זה שזה המשכו, שזה מתחיל ואיש המלך שלמה מלך על כל ישראל. כאן יש לנו תיאור של האדמיניסטרציה של שלמה. כלומר, לשלמה יש שרים, יש לו כהנים, יש לו מישהו שנמצא על הצבא, יש לו מזכיר, מישהו שנקרא על הבית, יש מישהו שנקרא רעי המלך, יש מישהו שמונה על המס. זה דבר אחד, שזה אדמיניסטרציה שגם אפשר להגיד מוצאים אותה אצל דוד, וגם בספר שמואל, וגם אם בודקים במקבילה בדברי הימים. החידוש הגדול של שלמה, שמעבר לזה שיש לו שרים וסופרים ומזכיר ושר צבא וכו', שלשלמה יש 12 ניצבים. כלומר, יש פה חידוש מאוד גדול. בעצם שלמה מחלק את הארץ ל-12 חלקים, ועל כל חלק הוא שם נציב או ניצב. אגב, מהפרק הזה אנחנו לומדים דבר מעניין, שלמרות שאנחנו יודעים שלשלמה היו 1,000 נשים, אנחנו כמעט לא מכירים את הילדים שלו, מעט מהילדים שאנחנו מכירים, ועוד יותר מעט מהבנות שלו. כאן בפרק הזה, בזכות הניצבים, אנחנו לומדים על שתי בנות שהיו לו לשלמה. בת אחת זאת תפת, שהתחתן איתה בפסוק י' בן אבינדב, ובת ששנייה זה בסמת שהתחתן איתה אחימעת שהופיע בפסוק מנפתלי, פסוק ט' כבר. יש לנו שתי שמות של בנות שאנחנו יודעים של שלמה, אחת תפת ואחת בסמת. יש משערים מכאן שבכלל שמות של בנות פעם היו מאוד מקובלים עם סיומת ת', כן? לא כמו שחושבים היום שציומת תף זה לפעמים עניין של סמיכות, כן? אלא אנחנו רואים שבסמת, תפת, יש לנו גם כן בתנך עוד שם דומה, בסנת, כן? רואים ששמות של נשים מסתיימות חלק מהשמות מסתיימים בתף. טוב,
אולי יכול להיות שזה כאילו
אצל המצרים דווקא?
אצל המצרים מה? שמגעו בתו, הוא לקח את זה דווקא בהשפעה המצרית. אני לא חושב, יש עוד מילים בתנ"ך שמוזר מתף וזה לא בסמיכות. זה נראה דווקא שורות ממש עבריים. אם כי אתה צודק, שבסמת זה לא שם כנעני, זה שם כנעני, אנחנו מכירים בסמת בת אלון החיתי, שנשואה לעשו. אסנת, אסנת אנחנו באמת זה שם מצרי, השאלה אם זה באמת שם מצרי במקורו, זה לא כל כך נשמע שם מצרי, אבל מי יודע? צפנת פענח, כן, נכון, שזה השם שלו. השאלה היא בדיוק איך אמרו את זה במצרית, והשאלה אם לא, כשאומרים את זה בעברית, זה נשמע קצת אחרת. אתם יודעים, במצרית אין למשל את האות למד, כן? יש רק רש. יש בערוץ מאיר, או ערוץ... יש שם תוכנית שהילדים שלי מאוד אוהבים לראות.
עושים בלי רש.
שם הם עושים בדיוק הפוך מה שצריך. שם הם אומרים מצלי, נכון? וזה בדיוק הפוך, למצרים אין למד, יש רק ריש, כן? גם ליפנים דרך אגב זה ככה. גם ביפנית לא אומרים אין למד, יש ריש. זה לא אומר שיפנים ומצרים הם אותו עם, אבל זה אומר ש... כן? למד וריש יש ביניהם איזשהו קשר כנראה. באותיות למנר, מה שנקרא. טוב, הניצבים האלה הם לא לגמרי מחולקים לפי שבטים, וזה אחד החידושים הגדולים פה. אנחנו יכולים לראות שהארץ מחולקת לאזורים, ולמעשה מה מטרת הניצבים הללו? הניצבים הללו מטרתם לדאוג לכלכלת שלמה, ביתו של שלמה. כלומר, גם דוד כבר מציב למעשה איזושהי אדמיניסטרציה, שלמה למעשה בונה אדמיניסטרציה בקנה מידה ארצי שאמור בסופו של דבר ליצור תשתית כלכלית יציבה לממלכה שלו. ויש לנו כאן ציומת שיהודה וישראל רבים, כחול אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. ושוב, זה פסוק חיובי או לא פסוק חיובי? לכאורה זה פסוק חיובי. א', שעם ישראל הוא, ברגע שהוא כחול אשר על הים לרוב, מה זה מזכיר לנו? את הברכה לאבות, כן? וב', שאם אוכלים ושותים ושמחים, זה ביטוי של ואכלת, ואכלת ושבעת, כן? שמחת בכל הטוב, כן? ממש דברים חיובים. צד שני, הקונוטציה של אוכלים ושותים ושמחים יכולה גם להיות קצת משהו שזה הפסגה, עם ישראל אוכלים ושותים ושמחים, כן? זה מכניס אותנו שוב לדבר. אז זה פחות או יותר פרק ד', אפשר להגיד שבתמצית פרק ד' מבטא יציבות כלכלית. כלומר, איך מתבטחת יציבות כלכלית? על ידי חוכמה של רגולציה, של ויסות ה... כלומר, כאשר יש לך כל שבט דואג לעצמו, או כל משפחה דואגת לעצמה, או כל חמולה דואגת לעצמה, אתה יכול לייצר כלכלה, אבל לא... אבל כאשר אתה, יש לך תוכנית ממלכתית, תוכנית ארצית, שרואה את זה לפעמים לטווח ארוך, אתה יכול לבסד ולהחליט שפה יהיו אוצרות ופה נשים מחסנים, כמו שעשה למעשה, מי עסק את זה לפני שלמה במידה מסוימת? יוסף, שעשה במצרים, ובסופו של דבר ויסט את הכלכלה בצורה ארצית. זה אם כן פרק ד'. כשאנחנו עוברים לפרק A, אנחנו מגיעים למעבר. אם פרק ד' מתחיל, ושוב, החלוקה פרק ד' לפרק A היא לא חלוקה אמיתית, אבל אם אנחנו עוברים מפרק ד' לפרק A, אנחנו יכולים לראות שאם, מה ההבדל בין פרק א' לפרק, תחילת פרק ד' לפרק A? פרק ד' מתחילים במילים, והיה המלך שלמה מלך על מי? על כל ישראל, שזה חידוש, הוא מלך על כל ישראל. כלומר, חידוש כבר מדוד, אבל הוא מייצב את זה ומעצים את זה ומסדר את זה מבחינה שזה יציב כלכלית. וכשאיך אנחנו פותחים את פרק ה', אנחנו רואים ששלמה היה מושל בכל הממלכות, מן הנהר ארץ פלישתים, כלומר מן הנהר פלישתים, לאורך ארץ פלישתים, ועד גבול מצרים, כולם באזור מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו.
נער זה פרט?
נער זה נער פרט, כן. ואז מתארים לנו פה את הארוחה, את התפריט של שלמה ליום אחד, ושוב, זה לא שהוא באופן אישי אכל את הכל, אלא הכוונה היא, היי לחם שלמה, הכוונה היא כל המנגנון הגדול שמפתח שלמה. כלומר, כדי לנהל ממלכה צריך מנגנון גדול, כדי לנהל מנגנון גדול צריך לדאוג לו לאוכל, והאוכל הזה הוא בשפע. זה כולל לא רק את אבות המזון, אלא כולל גם כן מלא מלא מותרות, אייל, צבי, יחמור, ברבורים וגם ברבורים אבוסים. אכלתם פעם יחמור? מה? הנה, זה שאתם שואלים אם הוא כשר או לא כשר, זה רק מראה שלא אכלתם. ברור, היחמור מופיע בין החיות הכשרות. כן? מופיע ברשימה של ה... ג'ירפה לא מופיעה במפורש בשם ג'ירפה, אבל היא מופיעה בתרגום של רס"ג. יש לנו אחד הבעלי חיים שמוזכרים שמה בין החיות הכשרות, זה הזמר, כן? ורב סדגון מתרגם זמר על ג'ירף. כלומר, לפי רב סדגון הזמר הוא ג'ירפה. למעשה הג'ירפה עומדת בכל הסימנים של החיות, כן? כלומר, יש לנו סימנים שחכמים נתנו לבהמות וחיות, וכלומר, יש לנו סימנים של התורה, פריס פרסה, שושסיה, שסע ומעלה גרה, כל אלה מתקיימים גם בג'ירפה. חכמים גם כן אומרים שיש לה רק מערכת שיניים אחת, ושיניים מיליון, כן, אין שיניים תחתונות, וקרניים. וגם לג'ירפה יש...
קרניים.
מה? יש לה קרניים קטנות כאלה.
מה?
אז זה אפילו מעודר. תשאלו את הרב גור, הוא אכל ג'ירפה. אז הוא היה בבית מלון עם המשפחה שלו, והיה איזה מיליונר אחד שישב בשולחן משלו והזמין מחוץ לארץ, היה שוחט והכל מהדרין בזה, והזמין ג'ירפה והזמין גם משפחת גלון, והם מעוניינים לטעום מן האל ג'ירפה. כן, היה בהכשר מעודר. מה?
איפה לשחוט אותו?
אין שום בעיה לשחוט אותו. ההלכה אומרת שכדי לשחוט בעל חיים צריך לשחוט אותו, כל הצוואר כשר לשחיטה. צוואר של ג'ירפה, נכון שהוא ארוך, יש בו שש חוליות כמו לכל בעלי החיים ולהבדיל גם לבני אדם, כן, בצוואר אין בו הבדל בין מבחינת זה, ואדרבה, הרבה יותר קל מבחינה הזאת לשחוט את הג'ירפה. זה אגדה אורבנית שלא יודעים איפה לשחוט. למה לא אוכלים ג'ירפה? יש מאמר יפה מאוד בתחומין על זה, משתי סיבות. יש את הסיבה ש החזון איש סובר שגם חיות צריך עליהם מסורת, לא הייתה דעה מקובלת ברוב קהילות ישראל, ויש שתי סיבות עיקריות נוספות. אחת, לפני שהיא הייתה חיה מוגנת, היא לא הייתה מצויה פשוט, בדרך כלל אדם לא מסתובב באזורים שגרים בהם ג'ירפות, כן? לכן, להשיג ג'ירפה זה משהו, בית אומרים שהבשר שלה לא טעים. אז זה לא כל כך משתלם לשחוט ג'ירפות.
זה גם יקר.
ממילא זה יקר. זוהר עמר גם בדק את הנושא הזה של כשרות הג'ירף, פרופסור זוהר עמר, מהיבט נוסף, והוא מההיבט שהגמרא אומרת שבעלי חיים שכשרים, אז רק בעלי החיים הכשרים לאכילה, החלב שלהם מתגבן, אפשר לעשות מהם גבינה. ואז הוא הלך לגן החיות התנ"כי והרדים שם בדיוק איזה ג'ירפה, בשביל כשאמרו להם שירדימו יקראו להם, ואז הם חלבו את ה... זאת אומרת, לא צריך סתם ג'ירפה, צריך ג'ירפה שהיא עדיין מניקה, כן? ובאמת עשו מזה גבינה, גבינת ג'ירפה. אז זה גבין, זה התברר שזה מתגבן. אז זה עוד תנא דמסייע לדבר הזה. יחמורים היו פעם בארץ ישראל, יחמור זה סוג כזה של איזה... סוג דומה כזה לאיל כזה, מה? לא לחמור בכלל, לאייל, לא לאי, לאייל, עם קרניים אייל. לחמורים נעלמו מארץ ישראל כנראה בתחילת המאה ה-20 או בסוף המאה ה-19. בשנת 1981, נדמה לי תשמ"א, הביאו במטוס האחרון שיצא מאיראן, שלקח את השאה הפרסי, הביאו גם יחמורים פרסיים, והביאו אותם משפחה בר כרמל, הביאו אותם, ואז יש פה בארץ יחמורים פרסיים. זה זן בן דוד של היחמור, כנראה הארץ ישראלי שהיה פה בארץ. ככה מזהים בדרך כלל שזה היחמור, שהוא לא כתוב עליו על הגב שהוא היחמור, אבל בדרך כלל מזהים אותו עם היחמור. זה סוג של אייל כזה צבי, מהמשפחת הצבאים. כן, זה היה גם בתפריט של שלמה המלך, כמו שהזכרנו, הזכרנו את זה דרך אגב, ג'ירפה לא הייתה. שימו לב לפסוק הבא, כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה, בכל מלכי עבר הנהר. עבר הנהר זה כל האזורים ש... מעבר, ממזרח לצפון מזרח לנהר הפרת, כן? מתפסח ועד עזה, תפסח זה בצפון, בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. הביטוי רודה, איפה מופיע לנו רודה? פעם ראשונה בתנ"ך. ורדו בדגת הים ובעוף השמיים. כלומר, זה בבתי יחס מאוד מאוד של פטרונות. ומי אדם רודה? ומי רודים? בעבדים, כן? אז שוב, זה איזשהו ביטוי כוחני מאוד, אפשר להגיד, אדרבה. זה רק ככה אפשר להשיג מה שלום היה לו מכל עבריו מסביב. וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה. עד כאן, אם כן, שוב הרחבה של הפרק הקודם. הפרק הקודם תתאר איך שלמה הופך את ארץ ישראל למעצמה מקומית, כלומר מבחינה פנימית, ואיך זה הופך עכשיו בשלב נוסף, שזה ודאי קשור לניסויים בת פרו, הופך אותו למה? למעצמה אזורית, כן, בכל האזור. שלמה עכשיו צריך לפתח את היציבות, כמובן, כשאתה רוצה לפתח מעצמה, אתה חייב לא רק כלכלה בלבד, אלא אתה חייב גם לפתח מה? כוח צבאי, כוח שכן, אם אתה רוצה לרדות בכל עבר הנהר. והנה לשלמה יש 40,000 עורבות סוסים למרכבו, ו12,000 פרשים. כל המערכת הזאת צריכה כלכלה, מי מכלכל אותו? כמו שאמרנו, אותם ניצבים, ותראו, יש גם סיורים ותבן לסוסים ולרכש, והכל, הכל, עד עכשיו דיברנו, אם כן, שני שלבים, יציבות כלכלית פנימית, שלטון חזק ששולט גם כן על כלפי חוץ, אבל החידוש הגדול אצל שלמה, זה הפסוק הבא, ויתן אלוהים חוכמה לשלמה, ותבונה רבה מאוד, הרבה מאוד, ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. תראו את המשחק מילים הזה, הכחול אשר על הים או כחול אשר על שפת הים, הוא לא רק מתבטא בצד החומרי, הוא מתבטא בצד הרוחני, באותה חוכמה של שלמה. חוכמתו של שלמה היא גם כלפי פנים לשפוט, שזה המשפט יעמיד, מלך במשפט יעמיד ארץ, וזה גם כלפי החוכמה שלו בכלל הרוחנית, שמתבטאת בחוכמה אוניברסלית. בטרם חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, שנחשבו האנשי קדם במזרח החכמים, כל חוכמת מצרים. ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי, ואימן וחלקול ודרדע בני מחול. בפשטות, אלה הכוונה למי? לחכמי אומות העולם שהיו בזמנו, או שהיו ידועים עד זמנו. יש פה פירושים מאיתן האזרחי, דורשים את זה לאברהם אבינו, כן? אבל זה הפשט. ויהי שמו בכל הגויים סביב, ושלמה מדבר 3,000 משלים, ונושא שירים, ומדבר על כל העניינים שיש בעולם. אז אם כן, יש לנו שלושה שלבים, ביסוס כלכלי פנימי, ביסוס כלכלי חיצוני, ועל קומה, על גבי זה, הדבר מתבטא גם כן בחוכמה אוניברסלית, מדעית אפשר לקרוא לזה, ובחוכמה רוחנית מוסרית שמתבטאת במשלים. אם אנחנו יכולים להקביל את זה, זה איזה ספר אנחנו מדברים עליו? כן? אנחנו מכירים שלושה ספרים שמיוחסים לשלמה המלך. משלי, נתחיל בסדר שחזל מתארים את זה ככרונולוגיה. שיר השירים, משלי וכהל. חזל אומרים בילדותו כתב את שיר השירים, בבגרותו, בחרותו כתב את משלי, בזקנותו את כהל. נעזוב שנייה כרגע את כהל שזה שייך לזקנותו, נדבר על שני הספרים הראשונים. שני הספרים הראשונים, ספר שיר השירים מתאר את מה? את יש בו גם תיאור רוחני וגם תיאור שאולי קשור גם כן ל, 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 גם לבת פרו מוזכרת שם, נכון? מוזכרת בת פרו בשיר השירים? מה? לא מוזכרת, אבל מה כן מוזכר? יש יום חתונתו, בדיוק, כן? יש יום חתונתו, ויש בת פרו עצמה לא נזכרת, אבל נזכר משהו שפרו מוזכר? לסוסתי, כן, אתה קורא בלי ניקוד, לסוסתי ברכבי פרו דימיתיך רעייתי. שוב, תראו את הדימוי, פרו ו... סוסים, שגם סוסים קשור למצרים, נראה זה גם בהמשך, וכמובן מי זה? רעייתי. אז אם זאת רעייתי ודימיתיך לסוסי סתי ברכבי פרעה, אולי הרעיה שמוזכרת כאן מי היא? מי אם לא? בת פרעה. כלומר, שיר השירים מתאר פה איזשהו, ברמה הפשוטה שלו, קשר בין הדוד לרעיה, ויש לנו איזשהו רמז כאן ל, ל, לעוצמה, ל, ל, לעניין הזה של, של, על הקשרים עם, עם פרעו. לא רק זה, איך, איך אם, כן.
אני אמר שבקטנותו הוא כתב את שיר השירים, וזה כבר קרה אחרי.
מה זה בקטנותו? לא בגיל 4. בגיל, אמרנו, לפי החזל הוא מלך בגיל 12, כן? הכוונה בצעירותו, בצעירותו, יש כאילו גיל 20, 40, 70, כן? זה ילדותו, ילדותו עד גיל 20 זה 18, כן? אגב, יש עוד פסוק מאוד מעניין שמתאר את ירושלים, יפה את רעייתי כמה כתרצה, נבע כי ירושלים איומה כנתגלות. אז שוב יש כאן איזשהו תיאור שבמוקד עומדת כאן ירושלים, את תרצה זה נקודה מאוד מעניין שנתייחס אליה שנגיע לתרצה, היא תהיה בירת בירת ממלכת ישראל, הבירה הראשונה של ממלכת ישראל תהיה תרצה. איפה נמצאת תרצה? פה לא רחוק, פה ב... כלומר, הוא מונח בשכם ואחרי זה בונה תרצה, יוצאים משם, מה? נחל תרצה זה על שם תרצה, העיר תרצה. אז אם כן, אנחנו חוזרים לתיאור הזה, זה, יש פה יסוד אחד של שיר השירים שקשור בסופו של דבר לאיזושהי גם כן תחושה של הרמוניה שיש, שנרמזת כאן אפילו בת פרעה, נרמזים גם הסוסים והכל בצורה מאוד מאוד חיובית. ספר הבא זה ספר משלי שהיא חוכמת שלמה, היא מבטאת את הצד הנקרא לזה המוסרי של, של המוסר, שבמידה רבה גם יכול להתמודד בצורה כזאת או אחרת עם חוכמה שנמצאת, החוכמה האוניברסלית שנמצאת בעולם. אתם מכירים את הספר חוכמת שלמה? לא מכירים את הספר חוכמת שלמה? זה דבר מאוד מאוד מעניין, לא יודע אם אתם רוצים שניגע בו, אפשר להגעת בו עכשיו בתמצית. יש ספר שנקרא חוכמת שלמה, רגע אני אנסה למצוא את זה. לא הספר, יש ספר חוכמת שלמה של המהרש"ל על הש"ס, נכון? על ה... אחד האחרונים שמופיע בסוף הגמרא, כן? יש גם כן את המהרש"ל על, על מה זה המהרש"ל שם? על מה? על המהרש"ל, כן שם, אז יש את גם כן הערות של המהרש"ל, ושם יש ספר שנקרא חוכמת שלמה. זה ספר של המהרש"ל במאה ה-15, שהוא ספר תלמודי קלאסי. אבל יש לנו ספר שנקרא חוכמת שלמה, שהוא יצא לא לפני כמה שנים, אני רק מחפש את זה אצלי, כי לא תכננתי לדבר על זה בכלל. אבל אולי בתמצית נדבר על זה, כן? הרמב"ן, בהקדמה שלו לתורה, הרמב"ן, כן? רבי משה בן נחמן, בהקדמה המפורסמת של הרמב"ן לתורה, אז הוא מזכיר על התורה, הוא נותן דרשה על עניינה של התורה, ושם הוא אומר שבתורה למעשה רמוזים כל סתרי, בחמישה חומשי תורה, כל סתרי התולדות ואפילו ספר רפואות, הוא מביא ממדרשים. ואז הוא אומר ככה: וראיתי הספר המתורגם הנחקרה חוכמתא רבתא דשלמה, וכתוב בו: ולא ממתום מוות תולדת חדית למלך או לשליט, וחדיו מעלנה דקול ברנש לאלבה ומפקנה השוויית חדיו, וכו' וכו' וכו'. כלומר, הוא מצטט מספר בארמית, ולספר בארמית נקרא ספר חוכמתא רבתא דשלמה, חוכמתו הגדולה של שלמה. מהספר הזה הוא מצטט בארמית, שמדבר על זה: יאמר כי לא מדבר תהיה תולדת מיוחדת למלך או לשליט, אחד הוא ביאת כל איש לעולם ויציאה שווה לכולם יחד. ובעבור כן התפללתי ונתנה לי רוח חוכמה, וקראתי ובא לי רוח דעת, בחרתי בה יותר מן השבט והכיסא. כלומר, הספר הזה, חוכמתא רבתא דשלמה, שזה ספר מתורגם לארמית, בספר הזה מתואר כיצד שלמה מתאר את מה, איך הוא בחר בחוכמה במקום בשלטון, במקום במה מכיסא, ושנאמר שמה: והוא דייה ודעתה ידי לא לגלותה למדה איכן קם אלמה. והוא אומר: והקדוש ברוך הוא נתן לי דעת שלא, חוכמה לא, שלא לגלות אותה, איכן קם אלמה ועובדון דמזלתה שוריה ושולמה ומציאתון דזימני. כלומר, הוא נתן לי זה שלא, כל מיני סתרי בראשית, סתרי מרכבל שלא לגלות אותם, איך מתנהלים הכוכבים, המזלות, המחשבות בני אדם, וכו' וכו' וכו'. כן? בלשונו של הרמב"ן, יאמר שהאלוהים הוא הנותן דעת שאין בו שקר לדע איך קם העולם ומעשה המזלות, הראש והסוף, באמצעותי הזמנים, הלחסוני הנבות, ואיך יעשו הזמנים מוצאת השמיים, מקביעת הכוכבים, לחות הבהמות וחמת החיות, תוקף הרוחות, מחשבות בני אדם, יחסי האלונות וכוחות השורשים. כל דבר מכוסה וכל דבר מגולה ידעתי, כל זה ידע בתורה, והכל מצא הבא בפירושיה ודיוקיה בתיותיה וקוציה כאשר הזכרתי. זה מה שהרמב"ן אומר בהקדמה של התורה. הרמב"ן מוסיף בדרשה שלו על ספר קהלת, ויש אומר שם במדרש, הוא מביא ממדרש, ששלושה ספרים, איזה? משלי, שיר השירים, משלי וקהלת, לא נאמרו בזמן אחד, אלא שיר השירים אמר תחילה, ואחרי זה משלי, ואחרי זה מה? קהלת. ומה הייתה לה? המדרש אומר מן דרך ארץ, מדרך העולם, שכשאדם נער, אז מה הוא עושה? הוא אומר דברי זמר, יגדיל, ועכשיו הוא קצת פחות יותר ככה כבד ראש כביכול, אז הוא אומר משלים, הזקין אומר אבלים. כלומר, לא שהוא אומר אבלים, אלא אומר שהכל אבל, כן? והעניין, כי החוכמות שהיה רוצה ללמדם בבחרותו, שהיה שמח בחלקו, היה אומר החוכמה שרוצה ללמוד בשיר. ואחר כך אמר משלים, לחכם הבריאות וכל העולם. ולבסוף כשהזכין, למד שהעולם וקיומו הוא אבן. ואמר דרך מקונן מעביל העיתים. עכשיו אומר הרמב"ן, כמה ספרים כתב שלמה? שלושה. ומצינו עוד ספר, שנקרא חוכמתא רבתא דשלמה. והוא בלשון תרגום חמור מאוד. חמור הכוונה היא, שהלשון מאוד מאוד קשה. אתה, גם אם אתה רגיל לתרגום הארמי הבבלי שאתה מכיר מהגמרא או אפילו ירושלמי, התרגום הזה הוא קשה לך. והגויים העתיקו מן הלשון ההוא. ואני חושב, כלומר, הוא לא נמצא אצל יהודים, אלא אצל מי הוא נמצא? אצל הגויים, והגויים משתמשים בו בצורה המתורגמת שלו. ואני חושב שלא העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה, כתוב על משלי, אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. הוא אומר, אני חושב שלמה הוא לא נפוץ בין שלושת הספרים, עם שלושת הספרים, כי אני חושב שהוא לא עבר בכתב. הספרים האחרים העתיקו, כלומר כתבו אנשי חזקיהו. הספר הזה ירד עמהם לבבל על פה, ואז כשהם התחילו לדבר בארמית, או שדיברו יותר בארמית בבבל, אז מה? אז אמרו בלשונם, כי היו חוכמות, ולא נאמר ברוח הקודש. ואולי רמוז הכתוב לזה חצה בו שאמר אבל אבנים אמר קהלת, אבל אבנים, טוב, ואז ממשיך משהו אחר. אז אם כן, הספר הזה, חוכמת שלמה, הרמב"ן מתייחס אליו מאוד מאוד ברצינות, ואפילו רואה בו ספר שבסופו של דבר הוא ספר חוכמה של שלמה המלך, שירד לבבל כנראה, עבר בעל פה, באיזשהו שלב נכתב, והנכתב לפי התרגום הארמי שלו, ובאופן כזה או אחר נשתמר דווקא אצל מי? אצל הגוי. הספר הזה יצא, אתם יכולים לראות, במהדורה מודפסת לפני כמאה שנה, הנה בוורשה. מי שיפתח בהיברו בוקס ובאוצר חוכמה ימצא את הספר הזה, ספר חוכמת שלמה. ולאחרונה, לפני שנתיים, יצא הספר במהדורת ישיבת ההסדר ראשון לציון, שהיום יצאה לחופשת קורונה בגלל כמה מקרים שנדחו שם. עכשיו, בספר הזה הם לא רק התפיסו את הספר, אלא הם התפיסו את הספר הזה, גם הספר הקודם, יש עליו פירוש רוח חן. את הפירוש הזה כתב רבי נפתלי הרץ וייזל. נפתלי הרץ וייזל, מי שבטח שמע עליו, למד, הוא היה, אפשר להגיד, תלמידו של משה מנדלסון. ולכן היו כאלה שהסתייגו מפירושה. אבל יש לו ספר מאוד מאוד מוסר שנקרא ין לבנון, ויש לו ספר גם כן רוח חן על חוכמת שלמה. מי שבעצם מוציא את הספר הזה, רק הוא לא רשום כאן בשום מקום, רק ישיבת ראשון לציון לקחה את זה על עצמה, זה הרב משה צוריאל. הרב משה צוריאל הוא תלמיד חכם עצום, בקיא בכל הש"ס וספרי מהר"ל, וזה אני חושב הכל בעל פה. מדי, הוא היה בזמנו משגיח בישיבת שלבי, אחרי כן הוא עבר, הוא לימד בראשון לציון. להר ברכה הוא היה מגיע, פעם בשנה שנתיים היה מגיע בשביל להעביר שיעור, כן? ויש לו כל מיני ספרים עם אוצרות, הוא אוסף אוצרות, אוצרות המהר"ל, אוצרות ראש העיר, אוצרות המוסר. הוא הוציא כבר עוד לפני המון שנים כבר, לא צעיר. והוא מאוד תומך ברבי נפתלי הרץ וייזל, להראות שהוא היה תלמיד חכם וצדיק וכו', ולא משכיל אנטי חכמי ישראל, על להפך. הרב ציודה גם מזכיר אותו, כן, אבל הוא גר באזור חרדי בבני ברק, ויכול להיות שזה הסיבה שהוא פחות, בשנים האחרונות לפחות, הוא מדבליט את זה, אז הוציאו את זה בראשון, כביכול ישיבת את זה בראשון, הוציאו את זה בעצם זה הוצאו. כן, הם שתתפו בהוצאה, בהדפסה, אבל זה הכל בעצם ההקדמה שלו וכו' וכו'. עכשיו בין היתר בהקדמה שלו הוא כותב, נדמה לי שזה הוא כותב את זה או שאחרים, הספר חוכמת שלמה, לא, זה מישהו אחר כותב, הוא נשתמר בביביליה היוונית. מה זה הביביליה היוונית? הכוונה היא, אולי כבר הזכרנו, שלא הזכרנו, הזכרנו את זה שנה שעברה על ספר בן סירא, התנ"ך הוא עבר בעברית, אבל במצרים, במהלך, כבר במהלך בית שני, התחילו לתרגם את התנ"ך ליוונית. דבר ראשון שתרגמו, זה היה חמישה חומשי תורה, זה הסיפור המפורסם על ה-70, שמובע בכמה וכמה מקורות, שהתנ"ך, חמישה חומשי תורה תורגמו ליוונית. באלכסנדריה של מצרים, בסוף תקופת בית ראשון, בית שני, הייתה אוכלוסייה עצומה, מעל מיליון איש יהודים שגרו במצרים, אבל לא ידעו עברית כמעט. והם בעצם לצורכם או לשימושם בסופו של דבר בפועל, התנ"ך תורגם ליוונית, ומבחינתם לתנ"ך נכנסו לא רק ספרי 24 הספרים, אלא נכנסו גם ספרים נוספים לתנ"ך היווני. כאשר הגויים החליטו לקבל בצורה מעוותת כמובן את התנ"ך, כלומר הנוצרים הראשונים, הם לא ידעו עברית, הם ידעו, הגויים שבהם, הם ידעו יוונית, ולכן הם השתמשו בתנ"ך שהם הכירו בתרגום היווני. לאחר מכן כשהכנסייה כבר הפכה להיות רומית, זה עבר לתרגום ללטינית, וזה מה שנקרא היום אצל הנוצרים הברית הישנה. אבל הברית הישנה מבחינתם לא כוללת רק את 24 הספרים, אלא היא כוללת עוד ספרים שהיו בבית שני. למשל, המפורסמים מפורסמים שבהם זה ספרי החשמונאים, כן, ספר מכבים א', מכבים ב', כן, במיוחד גם מכבים ג', גם ד', אבל שני המכבים הראשונים, שהם ספרים מאוד מאוד חשובים, אפשר לדעת את ההיסטוריה כמעט של זה, בלי ודאי בלי ספר מכבים א' במיוחד. זה ספר שנשתמר לנו ביוונית על ידי, במרכאות בזכות, או על ידי זה שהגויים שמרו את זה, כי היהודים הוציאו את הספרים האלה, וזה וכל מה שהיה בסופו של דבר עבד. אותו דבר ספר בנצירה, אותו דבר ספר יהודית, כן, ועוד כמה ספרים, צוות השבטים בין היתר, ואחד הספרים שזה נקרא חוכמת שלמה. כלומר, ספר חוכמת שלמה נשתמר אצלם ביוונית, כן, אבל יש לו גם כן, הוא נשתמר גם כן באופן מעניין בתרגום סורי, ארמי סורי. סוריה דיברו ארמית, והתרגום הסורי הוא נקרא פשיטה או פשיטתה, כן, וזה מה שהיה לנגד עיניו של הרמב"ן. מה שהוא מתרגמר תרגום ארמי חמור, הכוונה היא ארמית בניב סורי, ולכן זה מאוד קשה, זה לא הארמית הקלאסית הבבלית שהכירו אפילו הארץ ישראל, קרובה לארץ ישראל. בכל אופן, זהו הספר. עכשיו השאלה הגדולה כמובן היא, האם הספר הזה חוכמת שלמה הוא אכן, זאת אומרת, אין ספק אם כן, שספר חוכמת שלמה הוא ספר שעבר במשך הדורות והיה ידוע בבית שני בארץ ישראל, תורגם ליוונית ותורגם לארמית, והגיע בסופו של דבר למצרים כנראה, ליהודים במצרים, וכשיהודים הפסיקו להשתמש בתרגום השבעים ורק הגויים השתמשו בו, הוא נשמר רק על ידי הגויים, ולכן אנחנו מכירים אותו רק מה שנשמר אצל הכנסיות של הגויים, או הכנסיות שדיברו בארמית, או הכנסיות, והיו כאלה, עד היום יש, או הכנסיות שדיברו ביוונית ואחרי זה בלטינית. שאלה אם ספר חוכמת שלמה הוא באמת ספרו של מי? של שלמה. כי אנחנו מכירים לא מעט ספרים מבית שני שקוראים להם מבחינת הז'אנר ספרים פסאדו אפיגרפיים. כן? מה זה פסאדו? פסאדו זה מזויף. כלומר, יש ספרים שאתה קורא שמישהו מספר על עצמו, אני כך וכך וכך. ושהם ספרים אפיגרפיים. אפיגרפיים הכוונה שהם תארים, אדם מתאר על עצמו, מספר על עצמו. נגיד יש ספר, נגיד יש בספרים הללו, יש צוות השבטים, למשל צוות יהודה. יהודה מתאר את עצמו וכך וכך, ואיזה קרבות הוא נלחם, ואת הצוואה שהוא משאיר. זה ספר שיהודה כתב אותו? אז מי כתב אותו? כתב אותו איזשהו מישהו בבית שני, ובצורה ספרותית מאוד מקובלת בכלל בעולם אז, כאילו יהודה כותב אותו, הוא כותב אותו בצורה ספרותית כאילו יהודה מתאר את זה. כן? אנחנו מכירים את זה גם היום. אדם רוצה לתאר את זה דמות, אני יודע מה, מהפלמח, מהלכי, מהעצל, אז הוא יכול לכתוב ספר שבו הוא מה? מתאר, אני יודע מה, גליל אהרון פדר כזה, איך הוא מתאר, איך הוא נלחם וכו' וכו' וכו'. זה נקרא ספרות פסאדו-אפיגרפית. כלומר, שאתה לפחות טוען, או הקורא צריך, או מי שטוען ככה, טוען שלא המחבר, לא מי שמופיע שם חיבר אותו, אלא זה כביכול חיבר אותו, זה מחובר בשמו. והשאלה היא, האם חוכמת שלמה, או לכאורה אפשר להגיד, זה ספר כזה. כלומר, בא מחבר בבית שני, לא שהיה לו מסורת ממה, משלמה המלך, והוא המציא כאילו זה חוכמתו של שלמה. או שנגיד, שלא, זה באמת חוכמה של שלמה שעברה במשך הדורות. היחס לספר הזה הוא יחס מאוד מאוד מורכב. וייזל, בהקדמה של רבי נפתלי הרץ וייזל, אז הוא אומר, רבנו משה, הוא קודם כל מה אומר ככה, הרמב"ן מה? שהוא מגדולי הגדולים של עם ישראל, הביא את הספר הזה כספר שהוא מתייחס אליו בצורה רצינית, ואומר הנה זה, כן? הרי שאין ספק אצלו ששלמה היה מחבר הספר, שלא הוא לבדו גזר, כן? אבל גם אומר גם כנראה חכמי דורו של הרמב"ן הסכימו, אחרת אם היו חולקים עליו, אז הוא לא היה אומר, נתלה בזה להסביר ככה את הדברים. כנראה כאילו זה היה דבר שמה? שהיה מקובל. ואם כן, דן הרב הגדול הנחמני זצ"ל, זה ינחמנו ממעשה ידינו. אם ידברו עליי מהטלות. כאילו אם אני, יגידו לי, שאני אומר, מה אתה מתייחס לספר הזה, נגיד, סליחה, יש לי פה מה? תעודת כשרות, ממי? מהרמב"ן, כן.
למה כמעט לא למדו את הספרים החיצוניים? כי בפועל...
ודאי, ודאי, טוב. זה קשור באמת לדיון נרחב יותר שעסקתי בו קצת שנה שעברה על ספר בן צירה, שזה הספר אולי החשוב ביותר שעוד מופיע בחז"ל בצורה מאוד בודדת. אז האמת, מי שרוצה, אני חושב שזה מוקלט, יקשיב קצת על הדברים על בן צירה, אני חושב ששם זה נותן תמונה בכלל על היחס לספרים החיצוניים. אפשר להגיד שזה היה חלק ממאבק לא פשוט, מה נכנס בתנך ומה לא נכנס בתנך. עובדה שהגויים הכניסו את זה לבה לתנך. זה לא אומר שהדברים לא חשובים, אבל הם לא ברוח הקודש. זה בתמצית. עכשיו הוא מביא גם כן, שרבי דוד גנז, רבי דוד גנז היה תלמידו של המהר"ל. כתב ספר היסטורי שנקרא צמח דוד, והוא גם היה אסטרונום. הוא מתאר איך הוא עולה בפראג למגדל, עם התוכן, האסטרונום טיכו ברהה. שמעתם על האסטרונום טיכו ברהה? אז תסתכלו מהר אחרי השיעור בגוגל, מי היה טיכו ברהה? אחד האסטרונומים הגדולים במאה ה-16. כידוע גם המהר"ל עצמו היה אסטרונום, על שמו יש עמק בירח שנקרא עמק מהר"ל, והתלמיד שלו רבי דוד גנז היה גם כן אסטרונום, גם תלמיד חכם, והבקדמה שלו לאחד הספרים האסטרונומיים שהוא כתב, הוא אומר, עוד מצאתי ששלמה המלך עליו השלום היה מופלג בחוכמה זו של מה? של אסטרונומיה. זולת מה שכתוב עליו, הנה, זולת מה שכתוב, כבר לא רק מה שכתוב עליו בתנך, הנה נתתי לך לב חכם אשר כמוך לב וגומר ואיך קם מכל האדם. איך אנחנו יודעים שהוא היה ש, 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 שזה נראה שהוא גם כן מתייחס לכל החוכמות, בין היתר לחוכמת השמיים, כי מצאתי כתוב בספר חוכמת שלמה אשר הוא אחד משמונה ספרים שנעבדו מאיתנו בגלויותינו ונמצאים בידי האומות, אשר שם בספרו החוכמה בסימן זין ממנו זה לשונו, ביקשתי החוכמה וניתנה לי ויקראי בעיניי מכל המלכות וכל העושר וכולי וכולי וכולי, ואז הוא אומר, ראיתי שם את טבע היסודות וכולי, תקופות השנה ועמידת הכוכבים. עד כאן. זאת אומרת, רבי דוד גנז מכיר את הספר, אולי אפילו כבר מכיר אותו בתרגום מחדש לעברית, או שהוא עצמו תרגם מהארמית לעברית. אז יש לנו פה גם כן את מה? את הרמב"ן שהביא את זה בארמית, וגם כן את רבי דוד גנז. עכשיו וייזל ביקש הסכמות לספרים שלו מהנודע ביהודה. הנודע ביהודה הוא בהתחלה נתן לו הסכמות, אבל אחרי שוייזל תקף וכתב איזו דרשה שתלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה ממנו, זה גמרא, זה לא הוא אמר, כן? הוא הסביר מה זה דעה שאין בו דעת. שהוא לא בקיא גם בלימודי החול ובמוסר האנושי וכו' וכו'. אז הנודע ביהודה מאוד חשש מזה וראה בזה השפעות משכיליות וכו' וכו', ואז הוא יצא בחריפות נגד וייזל. ומאז אפשר להגיד הביקורת מאוד חריפה הייתה על וייזל, וזה גרם לו ל... אבל עד אז, האמת היא שכל מי שקורא את הספרים שלו מנפתלי ארז וייזל רואה שבאמת זה תלמיד חכם, כאילו ספרי מוסר, איך אומרים, שאפשר ללמוד אותם בין מנחה לנעילה של יום כיפור, בלי בעיה, כן? עכשיו, אבל וייזל בספר שלו שיין לבנון, שהוציא אותו בשנת תף קוף למד ה, אלף תף קוף זה 1775, אז הוא כותב לו שם כנראה בבקשה להסכמה שהוא גם רוצה להוציא את ספר חוכמת שלמה. ראינו שבסבר הוא הוציא אותו את חוכמת שלמה בתרגום לברי ועם פירוש רוח חן, כן? ושזה כנראה חן זה חוכמת נפתלי, כן? ואז הוא כותב לו כך וייזל, ועל דבר שרוצה להדפיס ספר חוכמת הרבתא דשלמה מלכה, בוודאי דברי שלמה, ככה הרב הנודע ביהודה, בוודאי דברי שלמה המלך הם הראויים למי שמאמרם. ברור שאם יש לך דברים של שלמה המלך, ודאי שראוי מה לעשות, להדגיד אותם, להדפיס אותם. אמנם מי מעיד? מי מעיד שהספר הזה הוא חוכמתו של שלמה? נכון שכשאתה קורא את הספר אתה רואה שבעל המחבר מעיד על עצמו שמי הוא? שהוא שלמה המלך. אבל איננו הראות כמה קלקולים באו מספרים שנתפרסמו על שם הקדמונים. אגב, אחד הספרים המפורסמים, אני לא יודע אם זה היה כבר בתקופת אני יודע, בידע קצת אחריו.
נכון.
זה, מה?
הרמב״ם מודה בקבלה.
זה, אני לא יודע אם הוא היה לפניו, לא מכיר ספר כזה שהרמב״ם מודה בקבלה, אולי שזה מכתב. אבל יש ספר שנקרא שוט בסמים ראש. שמעתם על הספר הזה? שוט בסמים ראש, זה מוצג כספר שהוא של הראש. וזה לא של הראש. כתב את זה באמת יהודי שהיה בר אוריין, גאון, והוא זייף את כל הספר. ושמים ראש, שאול ברלין, היה לו איזה סכסוך שם, לא חשוב, הוא המציא ספר. יש עוד ספרים שהמציאו אותם, למשל הירושלמי על קודשים, גם כן מישהו זייף, ירושלמי על קודשים, דרך אגב בהתחלה האמינו לו, אפילו החפץ חיים האמינו שזה ספר הזה, התחיל להניח תפילין רבנו תם, בגלל שהוא ראה שיש שם בירושלמי הזה, אז חיזק לו שצריך להניח תפילין. ככה מסופרים, ובסוף גילו שזה מזויף. כן? שזה לא... יש כמה וכמה ספרים, אם נושאים, אתם רוצים להוסיף עוד לרשימה הזאת, זה פירוש, זה הסיפור שמיוחס לחתנו של המהר"ל על הגולם מפראג, כביכול מכתב יד של חתנו של המהר"ל במאה ה-19, זה זייף את זה דווקא תלמיד חכם גדול, רב גדול זייף את זה. אותו דבר פירוש דברי נגידים על המהר"ל, אתם מכירים? על הגדה של פסח. הגדה של פסח, מי שיסתכל בסט של המהר"ל, אז יש ספר על, 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 על עניינה של יציאת מצרים, איך הוא נקרא? מה? כן? יש לנו נצח ישראל, כן? אבל יש לנו ספר נוסף על, של הגדה של פסח, ויש לנו פירוש הגדה של, יש לנו הגדה של פסח שמוצאים, ויש לנו פירוש דברי נגידים. הוציאו את זה במדורות של המהר"ל, דפוס לונדון. זה זיוף, גם כן. גם כן, כביכול מכתב יד של אח, של החתן של המהר"ל. אז גם זה זיוף, גם הסיפור של הגולם מפראג זה זיוף, שמאז זה נפוץ בכל העולם. כלומר, הסיפור היה ידוע לפני הספר הזה. כן? אם כי אין שום ראיות ממשיות ל... פעם אמרתי את זה מישהו, הוא אמר שזה דברי כפירה, אמרתי לו, מה דברי כפירה להגיד? שהמהר"ל לא עשה גולם? כאילו איפה זה כתוב ברמב״ם ביהודים עיקרים? איפה זה ב... זה כל כך השתרש, כן? אתם יודעים, בפראג מוכרים בובות של גולם. יש פסל של המהר"ל. ויש את הבית כנסת גם כן. הבית כנסת קיים, זה ברור, אל תנו אישור. אבל... האם הגולם נמצא בעליית הגג שלו? כנראה שלא. אבל לא חשוב, אני לא נכנס פה השאלה אם הגולם היה או לא היה, שלדעתי לא היה, אבל הספציפי הזה, אבל טוב, יש הרבה מה להעריך על הסיפור הגדולים בפרק בזדמנות אחרת, אבל מה שברור שהמהר"ל לא כתב כתב יד של המהר"ל או שחתנו של המהר"ל, לא, זה זיוף. אגב, נינים של הרב הזה הם היום תלמיד אחרים גדולים, רמים בישיבות. הוא עושה את זה בשביל להעיף על זה את הנוער, כך הוא אמרו, במיוחד כשהוא עבר אחרי זה לאמריקה, כבר לפני כן. לא חשוב. אז יש לנו, כן, אני חוזר לנדב יהודה. נדב יהודה אומר, תשמע, יש כל מיני קלקולים שבאו מספרים שהתפרסמו על שם הקדמונים, ובסוף מתברר שמה? שזה מישהו המציא ותלה את זה, או כתב את זה על עצמו, והמציא ותלה את זה באחרים. אך ביות כבוד רום מעלתו מעיד, שאין בהם לישנה דמשתם לתראפי, כלומר, כיוון שאתה מעיד, שכשאתה קורא את הדברים, הם דברי חוכמה קלאסיים, מה אכפת לי אם כתב אותם שלמה, מה אכפת לי? אבל לא ימצאו המינים מקום לרדות, חזה מנגב הרבה כדי כנסיד, לכן גם בזה ניתן רשות להדפיסו, ואף על פכן אני מפרסם לכל קורא, כי הספר הזה לא חתים בהזקתי, ולא גושפנתה דשלמה מלכה מונח עלי. כלומר, אני מרשה להדפיס אותו, אבל מודיע מראש שמה? שהייחוס שלו לשלמה עצמו הוא מפוקפק, הוא בערבון מוגבל. ובפרט שאין לנו את המקור של שלמה, אלא של הספר, אלא מלשונות אחרים. ואם היות שהרמב"ן הביא ספר זה בהקדמתו, שזה אפשר להגיד העוגן למה נדב ביהודה יכול להתייחס לזה אולי בצורה מאוד מאוד כבדת בכובד ראש, ובכל מקום כבר הוא רק מכלי אל כלי, מכלי קודש לכחול, לשונות אחרים, לכן שמורני החי, להיות שהדברים הנאמרים וטובים, אמר, רק יקבלו האמת ממי שאמרו, ואוקיי החזקתה, תעמיד אותה לחזקתו שהדברים יצאו מפי אב החכמים אשר נאמר לה והחכם מכל אדם. אם אמנם ימצא שום אדם, שימצא שום אדם איזה דבר ומעלה, מעלה בליבו תינה, אל יתלה בו, אל יתלה בו כסריקי בשלמה המלך חס שלום, ויתלה בעומק המושג שהדברים סתומים וחתומים. קודם כל יגיד אני לא מבין. ואם גם עדיין הוא לא מצליח והוא נבוך בזה, יתלה שזה בא מהשיבושים והעתקות, ומי יודע כמה פעמים הוא עתק משהו ראשון, כמה דברים הוסיפו וגרו בו מעתיקים ודעתם, עד שבא לידי המעתיק הזה האחרון איש אמונות. תראו למשל היבץ, בערך באותה תקופה, הוא כותב לקצת קודם אפילו. הוא כותב בהקדמת רבי יעקב עמדין, כן? בהקדמת הרמב"ן על התורה, ראיתי הספר המתורגם נקרא חוכמת הרבתא דשלמה, באמת הספר הוא מזויף הוא בעיניי, מאחד מהערבים או זולתם המדברים ארמית משובשת, אשר רצה להתעלות באילן גדול להשביח מקרו, אף אם אין בדבר מתנגד לתורה והאמונה, מכל מקום דיו שאינו מקובל אצלנו כי הם אצל זולתנו, ובלעגי שפה ידבר נרעג לשון נוכריה, ניכרים למה שאינו מכתבי הקודש, ואין בלשון דבר חוכמה, רק הרחיב בסיפור עניין 10 מכות של מצרים. אז אנחנו רואים שיש לנו פה מגוון של התייחסויות, והנה הטענה שלו היא שהספר הזה לא נמצא כאן. אז זה אמר בערבון מוגבל, אז מי שרוצה, כמו שאמרתי, יכול למצוא את הספר הזה, אולי יש אותו פוסט בספרייה, יש פה ספר, יש פה רוח חן, מי שרוצה, אולי הספר הזה מה? יש בו מחוכמתו של שלמה. שוב, הערכה אישית שלי שלאור הספרים הפסאודו-אפיגרפיים שקיימים בבית שני, גם הספר הזה יותר משהו מעיד על חוכמתו של שלמה, הוא שואב, אפשר להגיד את מה? יש פה את זה? הנה תראה לכולם, תראה לציבור, אני מכיר את הספר. כן, אתם רואים ספר אב, קרס תדפדף קצת, שיראו...
בשם שלו גם אב,
נפתלי... מה?
בשם שלו,
אה, אכן, הוא אכן, אכן הוא מצא את זה.
הרב, איפה שיש את ההזכור רק בדברי הרמב"ן ובעת החדשה? מה קורה בכל שאר התקופות?
תראו, הרמב"ן, בכלל, הרמב"ן שחי בספרד, והיה בקשרים גם כן במיוחד עם פרובנס. פרובנס זה היום דרום צרפת, אז זה היה בתקופתו של הרמב"ן חלק מקטלוניה. אתם מכירים את קטלוניה? פעם שאלתי מישהו, התחיל פה, אבא של תלמיד פה היום, שהוא אז למד פה בישיבה, אבא שלו, הוא אומר לי, בדי, יש קטלוניה, יש דמות, ואף אתה מכיר, הוא אומר, מהכדורגל.
כן, ברצלונה.
כן, אז ברצלונה זה איפה?
קטלוניה.
לא, 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 לא.
לא.
סליחה, כן, 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 רגע, רגע, כן, בטח, אתה צודק, ברצלונה זה בירת קטלוניה. הרמב"ן לא חי שם, הוא חי בגירונה. לא, אני התכוונתי לאיפה הראש היה. הראש היה בטולדו. טולדו היא בירת קסטיליה. אז ספרד מחולקת לחלקים שאפשר לעשות מהם, הם רוצים עצמאות הרי, הקטלונים. כן? אז רשב"א היה, רשב"א, תלמידו של הרמב"ן, היה רב של ברצלונה. אתה צודק. עכשיו, קטלוניה שלטה תקופה מסוימת גם על פרובנס, דרום צרפת. הרומים קראו לזה פרובנס, כאילו זה אדמות שהם חילקו שם, פרובינציה זה כאילו חלק נספח. ובפרובנס משום מה הגיעו המון המון ספרים שאנחנו לא מכירים אותם במקומות אחרים. והרמב"ן, בניגוד לקהילות אחרות של זה לא הגיע להם, עכשיו האם זה בגלל השפעות של הנצרות או השפעות של ארץ ישראל או ספר, אנחנו לא, זה לא ברור. באמת הרמב"ן הוא משתמש לא רק בחוכמת שלמה, גם בחוכמת שלמה, גם בפירוש שלו על התורה, יש לו את המדרש של מלחמת בני יעקב. אתם מכירים את המדרש הזה? פעם עברתי על זה שיעור בבית הכנסת. פה, על ה... הרי כתוב שבני, כתוב שיעקב, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי, קשתי. יש מדרש מאוד מעניין, שמתאר את המלחמות, איך בני יעקב באים עליהם הכנענים להילחם בהם, והם נלחמים בהם. זה, המדרש הזה התגלגל בכל מיני וריאציות, ויש לנו גם מזכורים שלו בספרים, באותם ספרים חיצוניים שנשתמרו אצל הגויים, כולל נדמה לי אפילו במגילות ים המלח יש לזה מזכורים, נדמה לי. אגב, אחד המקומות שמוזכרים שם זה עין מחנה. איפה זה עין מחנה? מי יודע? אתם מכירים את מעיין שנקרא היום עין עמוסה? פה למטה? זה עין מחנה. שם זה מוזכר שם, מלך מחנה. מחנה זה למעשה האזור של... איפה שהלבנים? איפה? בין הגבעה של רונן לכיוון בת שלוש, זה מקום שנקרא... איפה שהאלות האטלנטיות, פחות או יותר. מכירים את האלות האטלנטיות? כשאתם עולים ליישוב ישבת אלות האטלנטיות. כן. האלות, אל האטלנטית זה צמח מאוד מאוד נדיר, כלומר פעם הוא לא היה נדיר, והגבול העולמי שלה, כן? זה פה, הגבול ה... לא זוכר איזה גבול באמת. כשאתה מסתכל, איך זה נקרא? אלות. אטלנטית, הר ברכה. יש לזה ערך בוויקיפדיה אפילו. שמורת, הנה, האלות האטלנטיות, מכיר לכם בוויקיפדיה. שמורת האלות האטלנטיות היא שמורת טבע שבה מטע עצי אלה אטלנטית, הסמוכה לגבעת סני יעקב, שבמעלה ההר, זה גבעת, מה שנקרא גבעת רונן, כן? שבמעלה ההר מוביל ליישוב הר ברכה, בשמורה קיים מטע של עשרות עצי אלה אטלנטית, וכן עצי זית סביב מקם המורכב משני חדרים בגומחת תפילה לכיוון מקה. במבנה נראים שגם שני עמודים מאותרים ועמוד נוסף ואת ראש כיפת המבנה, ובצד שרידה המבנה מצא בור מים. בשמורה, בקוף, כן. עכשיו, בשמורה נמצאים גם שרידי היישוב העתיק חירבת ענבי, ובבית הקברות היה שם, יש שם גם בית קברות שנשדד ונהרס כאלה די שודדי עתיקות, ונמצאו, אחרי שהם התפסו, נמצאו פה שם שתי חרפושיות שהיה מתקופה המצרית, משובצות בטבעת ברונזה שנבזזו מהאתר. וכ-200 מטר צפונית לשמורה נמצא מעיין המסע, ושמורת האלות האטלנטיות הללו היא, טוב, זה מה שכתוב פה, מעט מאוד דווקא, אבל זה הגבול העולמי של הזה. למה הם נשמרו את האלות האטלנטיות האלה? אתם יודעים? בגלל שיש שם מין מבנה של קבר של איזה שייך, אז הערבים הטורקים השאירו את זה ולא נגעו בזה, כשהם היו צריכים המון המון עצים לזה.
נו, רק איזה גבול העולמי? הגבול? אה? מה זה חרפושית? חרפושית זה פסלון בדרך כלל מחמר כזה של חיפושית זבל.
נכון,
אומרים שמצאו
שתי
חרפושיות במזבח יהושע
בר
לבן? כן. בסדר, מה הבעיה? מה יש מלא? אנשים לקחו איתם. אבל איזה גבול זה, נו?
איזה
גבול? העולמי, העולמי, כן, אם אתה עולה מסתכל, מסתכל, שמעתי את זה פעם מפרופסור יואל אליצור. לא, ממש לא. סתם עץ, כאילו, לא, לא, כן? לא... טוב, תבדקו את זה. כל אופן, איך הגענו לאטלנטית?
במקום.
מהספרים החיצוניים, מהספרים החיצוניים. נסכם אם כן. חוכמת שלמה היא חוכמת שלמה. אנחנו יודעים עליה משלושה ספרים שיש לנו, כן? והשאלה היא מה לגבי שאר חוכמתו של שלמה. נעשה מלא משלים, האם התגלגלה באיזה כזאת צורה זו או אחרת לספר הזה? הוזכר כאן או לא? מי יודע. טוב, נעצור כאן רבותיי.